אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הישראלי. עם ז'וז'ו אבוטבול.
האורח שלנו היום, עורך דין בני דון יחיא, תעסק בדיני משפחה כבר 50 שנה, אם לא יותר. הוא... אני צודק או אני טועה?
הגזמת, אבל בסדר.
50 שנה, אני ככה יודע, תקן אותי. 74, 2024, 50.
כן, לא, אז עוד לא התחלתי בדיני משפחה.
אוקיי. גם סטנדאפיסט, גם סופר, במה אתה רוצה שנתחיל?
תשמע, קודם כל אני מודה לך שאתה לא אומר סופר ומונה ועושה סימן של כסף בידך.
לא, חכה, אתה תגיע להכל. כן? לקבלן הריסות, להכל נגיע, אבל לאט לאט, לא, ישר.
אני יודע. תראה, התשובה האמיתית היא, אבל היא קצת מתוקה סחרינית, שבעיקר אבא וסבא. ואני יודע שזה בנאלי לומר את זה, אבל כשאני מסתכל אחורה על שנותיי, אני מסתכל על ה-14 הספרים שכתבתי ואלה שבדרך, ועוד כמה דברים שעשיתי, ואני אומר, מה הדבר החשוב לאדם בכלל בחייו? ונתתי לך את התשובה.
הדבר הכי חשוב, לדעתי, זה לא לשכוח לנשום, אבל כל אחד והחשיבות שלו.
נכון, אבל אנחנו גם יודעים שיום אחד אנחנו נפסיק לנשום.
ואז לא תהיה לנו יכולת לקבוע כלום.
יש תובנה שאני אומר אותה לפעמים לאנשים שבאים אליי ארוסים לגמרי. לפי כל המחקרים, אחרי אבל על מוות של בן משפחה קרוב, גירושין זה במדרג המקום השני. ואני לא מדבר על הצערם ואבלם של עורכי הדין שעוסקים בתחום. ואני אומר להם ככה, תחשבו על כל הדברים הכי נפלאים שיש לכם. מה המחנה המשותף שבהם? הם לא עולים כסף. כי על מה מתלוננים בגירושין כסף? משפחה. בריאות, ילדים, לא שייך לכסף.
אבל אתה לא יכול להיות המורה, כי אתה נכשלת במילים שאתה מדבר, כמה, פעמיים, שלוש?
ציפיתי לבוקס בבטן.
לא בוא, רגע, תחזיר, מחזיר את השאלה, בולע אותה, כן. תעבור לשאלה הבאה, אוקיי?
תראה, אני נכשלתי פעם אחת.
אחת?
כן.
אוקיי.
ואני זרמתי איתך במילה נכשלתי.
לא, לא אפשר להגיד לא נכשלתי, לא הצטדר, לא הצליח. המילה הכשלתי את הרגל למתן האדם שמולך שיפתח את הפה. ומה, אם אני אגיד, לא הצליחו הניסויים, אז בסדר, אני אמשיך. אבל כשאתה אומר נכשלת,
כן.
הלו, מה אתה מאשים אותי? לא מתאים לי, ואז אתה עונה.
נכון, אבל אני מזורם מהמילה נכשלתי. יש אנשים שנכשלים בבחירת בן הזוג, ולא מודים בזה, ברובם. כאילו ההחלטה מהחשובות בחיים... לבחור בן זוג, נכשלת? אז אומרים, לא, בחרתי נכון, הוא היה נפלא. אבל קרה לו משהו. עלה לו לראש משהו. היא הייתה האישה הכי טובה ולא נכשלתי, אבל אחרי הלידה היא קיבלה דיכאון וכיוצא בזה. אז אני לא נכשלתי בבחירת אשתי לשעבר. רק את הנישואין לא ניהלתי מספיק טוב, כפי שרובנו לא מנהלים אותה מספיק טוב, משום שאנחנו עסוקים במה אנחנו עסוקים?
לא יודע, אתה תגיד.
אהבה מחרוז ראשון. זה הספר הבא שלי, כולו חרוזים, תובנות על זוגיות וכדומה. בפרק אהבה עצמית, מי שמתמיד באני, אני, אני, בגאווה הוא עמיד, באהבה הוא אני.
בתחושה שלי, ואני חי יותר שנים ממך, לא מנוסה כמוך, בטח לא בתחום שלך, אחת הדברים של הפירוק משפחות, היא הצלחה של אחד מבני הזוג. כשאחד משני בני הזוג מצליח, הוא מטפס למעלה, ואז הוא רואה גמד למטה, הוא לא רואה את הגודל שהיה.
אתה קלטת למחקר העדכני ביותר של מומחה לזוגיות אמריקאי, שאמר שמרבית הנישואין מתפוררים בגלל פגיעה בערך העצמי של בן הזוג. לא לפזילות הצידה, ולא דברים מעין אלה, אלא כאשר בן זוג מרגיש מושפל שבן זוגו לא מעריך אותו, יותר נשים מרגישות מאשר גברים, וזה נובע, כפי שאמרת לא פעם, בגלל שאחד זינה קדימה, ואז הוא מסתכל על השני מגבוה באופן מאוד טבעי.
אתה גם עושה מופעי סטנדאפ. במקביל, אתה גם מופיע בבתי דין למשפחה. יש השפעה בין הליך משפטי שבו לא קיבלת את התוצאה הרצויה לך, לבין האפקט של המופע?
אני תמיד מקבל, הלקוח שלי לא תמיד מקבל.
אתה את הכסף קיבלת מראש, אוקיי.
אורדין אחד אמר ללקוח שלא שילם לו אחרי שהם הפסידו במשפט, אם לא תשלם לי, אז גם לעירור אני לא אתכונן. תראה, המשותף בין מופעים על לי בימות לבין מופע בפני שופט או דיין הוא רב מאוד. אנחנו רוצים להצליח. בכל דבר אנחנו רוצים להצליח. ועל הבמות אנחנו רוצים מחיאות כפיים וצחוקים והתרגשויות. בבית המשפט אנחנו רוצים גם את האהדה של השופט ושל הלקוח שלנו, אין מחיאות כפיים לצערי. אבל אנחנו רוצים לשכנע, לכבוש את מי שבקהל, שזה השופט. ומה שעוד מאוד מאוד משותף, צריך להציג בשני המקומות, גם בבית המשפט, וגם לגרום ללקוח להציג לא פעם, או מסכנות, או סוג אחר של הצלחה כדי להשיג את התוצאה.
יש משפטים שמכינים אותם מהבית ובאים איתם ארוזים, מוכנים לבית המשפט?
היום אני כבר לא זקוק לזה, אחרי כל כך הרבה שנים, אבל בעבר אכן הייתי מכין היטב ורושם ומשפטי מפתח, פאנץ' לעינים, הייתי משנן, והחוכמה הגדולה זה לשלוף אותו כאילו ש...
ספונטני.
לא ירגישו את עגלי הזיעה של ההכנה.
היום, מה המצב המשפחתי שלך, בנידון? יחיה.
אני גרוש.
היום, אתה במצב של גרוש?
אני גרוש, לא בזוגיות כרגע. מוקף במשפחה עם ילדים ונכדים. השבוע יש לי בת מצווה נוספת של אחת מנכדותיי. אני עסוק בעבודה אין משרדית ואין בכתיבה. כרגע שני ספרים בתנור. אני מופיע, הערב אני מופיע בקאמרי. ויש דבר שאתה אולי תבין אותו כמוני. הצעירים פחות מבינים אותו. עם הזמן, המחוגים של השעון נעים מהר יותר.
כן, כי הדרך קצרה יותר, פשוט.
בתחושה, הכל, כן, כן. הם נעים באותו קצב כמו תמיד, אבל נכון. בתחושה, נכון. האכזריות של המחוגים קשה מאוד.
כן, גם מה שיכלת לעשות לפני 40 שנה, אתה לא יכול היום. זאת אומרת, המוח עובד אותו דבר, ולפעמים יותר טוב. הגוף מתנהל בתנאים שלו.
דבר בשם עצמך.
אני מדבר רק בשם עצמי.
כן. אני רוצה להגיד לך, אתה הזכרת מקודם בתי משפט למשפחה, בתי דין, הופעות וכיוצא בזה. לא מזמן הייתה פרשת יתרו, פרשת עשרת הדיברות. בכל שנותיי בתחום הזה לא מצאתי זוג שאינו מקיים ושלא קיים במאבק גירושין לפחות שניים מעשרת הדיברות. והדיברות הראשונים, אנוכי ולא יהיה לך.
זה, ככל שזה מצליח יותר, אתה נהנה יותר. זה הדיברה השלישית. כשאנחנו מדברים היום על תופעות גלובליות, משפחתיות, המשפחה של היום דומה במשהו למשפחה של לפני 20-30 שנה?
כן ולא. היסודות זהים. הצורך של לא טוב להיות האדם לבדו היה קיים מאדם וחווה אלפי שנים, ויהיה קיים עד סוף כל הדורות. טבע אדם. זה אפילו מתחזק, הצורך הזה להיות בזוגיות, בגלל הרשתות והתקשורת וערך האהבה שאנחנו מוצפים בו 24 שעות בכל סרט, בכל סדרה. החיסרון בעניין הוא שכאשר האהבה קצת
מתרככת,
נמוגה כלשהו, קצת מתעדה, אני יודע שאתה לא מכיר את זה מהזוגיות המופלאה שלך.
אלוהים ישמע לנו על מה שיש.
נכון. אזי אנשים כיום יותר מאי פעם, וכאן השוני בין המשפחות, אומרים, אני רוצה לטעום שוב את הטעם של פעם, של השנים הראשונות של הנישואין ושל הזוגיות. זה כמובן יושב על כך שתוחלת החיים כמעט כפולה ממה שהיה לפני 100 שנה.
אבא שלי נפטר לפני חודש וחצי, בגיל 100, אז אני יכול להעיד שזה נכון.
כן, אז הדגנים שלך טובים, אני מקווה שאשתך מרוצה מזה.
אני לא יודע, הזמן יגיד.
אוקיי.
אנחנו רק בנסיעה, לא יודע איפה נגמרת התחנה ואיפה התחנה הבאה. פעם, זאת אומרת, היה נהוג לדבר על סוג של משפחות שהאימא עם שולחן שלוש רגליים ושתי כיסאות יכולה לאסוף שבעה ילדים שלה מרחבי הארץ יום שישי סביב השולחן, והאימא שגרה עם שני הילדים שלה רחוב ליד לא יכולה להביא אותם כשיש לה 200 שולחנות וכיסאות. זה עדיין קיים?
כן, שלא יכולים להביא. כן, הזמנים השתנו במידה רבה בגלל קצב החיים, הטכנולוגיה, האלקטרוניקה. התמונה שמשפחה יושבת בערב שבת ליד השולחן, וכל אחד מחזיק את המסך הקטן, וחלק ממאחסנים למסך הגדול.
אנחנו אצלנו יש מנהג,
כן.
יש סלסלה בכניסה לבית, כל מי שנכנס, הפלאפונים שם, נגמרה המשפחתיות, קח את הפלאפון, תעשה איתו מה שאתה רוצה.
אוקיי. Okay.
וזה שומר לנו על ארוחת הערב.
אז בתחבולות תעשה לך מלחמה, כבר אמרו בתורה לפני אלפי שנים, ויש אנשים שמחזיקים שני מכשירי טלפון.
לא במשפחה שלנו, ולא יחפשו להתעסק, כי בסך הכל זה בא ממקום טוב.
כן.
זה בא ממקום של בוא נקדיש את החצי שעה, שעה, שעתיים, כמה זה ייקח, בכיף.
כן. תשמע, זאת תמונה אגומה למדי של אבות שנאבקים על זמני שעות עם הילדים אחרי הגירושין. מה שנקרא פעם הסדרי כן. ראייה.
וכש... גם היום זה נקרא הראייה.
שינו את זה לזמני שעות. התנועות הגברים אמרו שהסדרי ראייה פוגע בגברים. זה כאילו הם עושים להם טובה, זה שולחים להם נתח קטן. הם גם נאבקו במילה משמורת, וזה הצליח ברשויות. כי משמורת כאילו, המשמורת אצל האמא, ואבא מקבל פירורים. והיום קוראים לזה אחריות הורית משותפת. אבל קיבוץ מילים זה דבר שלפעמים חיובי. מה שהתחלתי לומר, שאתה רואה אבות שיושבים עם הילדים בפיצריה או באיזה בורגריה, והם לא מדברים, כי כל אחד...
עסוק בפלאפון
שלו. במסך שלו.
זה מה התכנסתם. תזמינו כל אחד לבית שלו, המבורגר, וזה הכל.
אז העניין הוא שלפעמים הילדים מעדיפים את זה.
אני אמרתי לך לפני כמה שניות על אבא שנפטר בגיל 100. אני עד גיל... 60-65 לא הסתכלתי בחיים בעיניים של אבא שלי, עד היום אני לא יודע מה צבע העיניים שלו, לא ישנתי לידו, הייתי מעשן 4-5 קופסאות סיגרות, מעולם לא ישנתי. זה בא ממקום של כבוד, פחד, ערכים, תרבות, לא יודע איך תערבב. היום קיימים דברים כאלה?
קיימים, יש תופעה שאני מכיר אותה אגב גם מהילדים שלי, שהם באים ויושבים אצלי בבית סביב השולחן, הם לא יישבו בראש השולחן, בכיסא שאני נוהג לשבת שם. ויש לי ילד אחד, לפחות, כשאני נכנס והוא יושב, אז הוא מתרומם כמעה לכבודי. לא כמעה מלאה כמו לשופטים, כן, כמו שנכנס רב. אחד הסיפורים היפיפיים, אני מביא את זה באחד מספריי על אוצר הסיפור היהודי, זה על הרבנים שהיו נכנסים לבית המדרש, וכל מאות התלמידים היו קמים לכבודם, והם היו ענבים, רבנים של פעם, יותר מהיום, והם לא רצו את זה. אז הם היו נכנסים עם כרך גמרא, או ספר תורה מתחת לזרועם. דהיינו, הקהל קם לכבוד הספר, לא לכבודי.
זה צניעות.
כמה זה יפה.
אומרים שהגאות, אם הזכרת את בית המשפט, התחיל משם, כי כהנים והלוויים היו אוכלים חלקי פנים, היו מקבלים של הקורבנות.
כן.
וחלקי פנים מגבירים את המחלה של הגאות.
אה, זה לא ידעתי.
לא ידע, כן. הרי הגאות נובע ברובו מחלקי פנים.
אגב, כהנים, התורה מספרת לנו שהם כשהיו נכנסים לבית המקדש, לקודש הקודשים, הם חלוקים ללא כיסים. למה?
כדי שלא חס וחלילה בטעות.
שלא יחשדו בהם שאולי הם ניצו את מעמדם והכניסו חלקי...
קרע של עוף.
או משהו כזה שהעם הביא לקורבנות, והפוליטיקאים של פעם, או ראשי הציבור, או אנשי ציבור של פעם, שבעיקרון לא שונים מהיום מבחינת הפיתויים, שלא יחשדו בהם.
תגיד לי, אחוז המתגרשים עלה, ירד, באיזה מצב הוא נמצא היום, עשור אחורה, עשור אחורה, וכך הלאה.
עלה, והחדשות הרעות, כמקובל בתקשורת, שהוא יעלה.
ימשיך לעלות.
כן.
כמו הכנרת.
כיום 50%, לא מכלל הציבור הישראלי, אבל מהזוגות שמתחתנים בשנים האחרונות, ואלה שהתחתנו בעתיד, 50% מהם יישארו ביחד. אתה, עם רגישותך ועם אוזניך החדות, שמת לב, שאני אמרתי יישארו ביחד, לא אמרתי ש...
יישארו נשואים, אבל כן, לפעמים...
ניסחת חיובית.
כן.
והאחוז הזה יעלה. תהיה אולי הטעיה בסטטיסטיקה, כי גם אחוז הזוגות שחיים ביחד ללא נישואין גדל והולך. וכשהם נפרדים, הם לא נכנסים לסטטיסטיקה של גרושים. הם ידועים בציבור, הם לא רשומים באף מקום, לכן כשהם נפרדים...
כן, אבל זה מספרית, זה מעלה...
אבל הם כמו נישואים.
כשאנחנו מדברים על הספר שאתה עכשיו מוציא אותו, איך קוראים לו?
הוצאתי אותו.
תורת דיני המשפחה. על מה הוא מדבר?
המדריך השימושי המלא לנישואין, גירושין, זוגיות ומשפחה, אני גאה בו משום שהוא לראשונה בישראל אחרי כ-74 שנים, מוזר, ספר ראשון שכולל את כל נושאי דיני המשפחה.
חבר שלי דרך אגב הבין שמילים כואבות, אתה יודע מתי?
לא.
שספר עב קרס נחת לו על הראש,
כן.
הוא הבין.
אז זהו, הספר הזה 600 ומשהו, והוא מאוד שימושי לזוגות לעת מריבה, לכן מומלץ לקנות שניים. יש כאן עוד חידוש, אני גם גאה בו. אני לא הכי צנוע היום, ג'וז, לא?
לא צריך, לא, לא, ענייני, למה? זה קשור לצנוע.
אוקיי. כל הספר הוא בצורה של שאלות ותשובות. תשובות קצרות, שאלות קצרות. בימינו הדיגיטליים, כשאתה רואה בוואטסאפ או בפייסבוק איזה פוסט או סרטון של 3-4 דקות, זה נצח. אנחנו רוצים 20 שניות, דקה. למי יש סבלנות לקרוא היום ניתוחים ארוכים על נושא המזונות ומתי אבא פטור ומה קורה בגיל הזה וכדומה? שאלות ותשובות קצרות ולעניין.
אז אתה קורא את הענף שעליו אתה יושב.
במידה מסוימת, אבל היתרון הוא, ואני בסדר עם זה, שחלק מהאנשים שכבר קנו את הספר בעת סכסוך או לקראת סכסוך, אמרו, ניתפתי את הדרך שלי בעזרת הספר שלך לסיים יפה. היו כמה שאמרו לי, כתבתי את זה גם בספר, יש סכסוך, פנו קודם כל...
ליועץ.
כן, מה אתם עושים שאתם מרגישים רע שיש לכם 40 חום?
רופא.
נכון, אז יש רופא נפש. ואם זה לא מסתייע, יש גישור, יש, הם גם יודעים מזה מה צפוי להם.
זה הדבר היחידי בעולם, דרך אגב, שאי אפשר להוכיח את התוצאות שלו או את היעילות שלו.
איזה דבר?
נפש. כי אנחנו מדברים במשהו וירטואלי, תיאורטי, עם כל הכבוד לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, כל האנשי המדע.
כן.
עדיין אנחנו מדברים על משהו וירטואלי.
ענייני הנפש. אבל עדיין אנחנו יודעים שהנפש מאוד מאוד משפיעה על החיים של כולנו, כמובן.
אין ויכוח. השאלה אם הרופא הוא יכול לעזור לי או לא.
תראה, יש דבר אחד שהוא כן בדוק. תרופות פסיכיאטריות לבעיות נפשיות.
שגרמו יותר נזק.
לפעמים. אבל לפעמים הן עוזרות ומצילות חיים. יש דבר משותף לכל הרופאים שהם באמת לא יודעים הכל, אבל מה שכן כולם אומרים בסוף כל טיפול, אותו משפט, אתה בריא ושלם עם התנועה שלה.
שלם, כן, שלא. דרך אגב,
אנחנו צריכים טלוויזיה שיראו את התנועה.
לגבי התרופות, אני יודע, על תוכנית טלוויזיה שהפסיכולוגים, הפסיכיאטרים שטיפלו ונתנו תרופות, נטבעו במיליונים,
כן.
ואפילו הפסידו.
היו מקרים כאלה.
כן, אני אומר. כשאנחנו מדברים היום על... שאלה, אני מכיר אנשים שמספרים לי שבזמן שאשתו נותנת לו תשובה, הוא יוצא, הולך, שותה עם החבר'ה, חוזר ועדיין בנאום של התשובה. זה עדיין קיים?
תשמע, זה גם קשור למה שדיברנו מקודם. הפתיל של כולנו מתקצר והולך. בגלל הרשתות והדיגיטליזציה והוואטסאפים, יש גם שפה, מנש, מה נשמע, נכון? משהו בלי היי, משהו. וכיוצא בזה, ואני מאוד אוהב את שפת הקיצור. לכן קשה היום לאנשים, כשבן הזוג שלהם חופר או תוכן, אני נקטתי את זה בלשון אובייקטיבית,
עדינה,
לא מגדרית.
לא, כן.
הסטטיסטיקות מדברות על כך, שאישה ממוצעת מדברת 20,000 מילים ביום, והבעל כ-6,000. יש גברים שיגידו לך, אנחנו רוצים לדבר יותר, אבל...
לא נותנת לנו.
מה, לא נותנת לנו, כן. בספרון על החרוזים שלי שיצא לאור, יש לי על חותנת מדור, חותנת, ואחד החרוזים הולך כך. כבר חודש כמעט לא אמרתי לחמותי מילה אחת, אך לה זה לא אכפת, היא שונאת שקוטים אותה באמצע המשפט.
אנחנו נמשיך לדבר עד אז. אנחנו מתקרבים לקראת סיום. ואתה עוסק בכל כך הרבה דברים, חלק מהם הם בשבילך, בשביל ההנאה שלך, חלק מהם הם לפרנסתך, וחלק מהם סתם, בשביל אתה אוהב להיות מוכר או נערץ. איפה אתה נמצא בזמן בין הכתיבה של הספר לזוגיות או לעבודה?
אחת הבעיות שלי, ואני מצר עליה, שכשאני מתעורר בבוקר, אני שובר את הראש, מה אני אעשה קודם? יש בפני כמה מטלות מדי יום, אז אם אני בית משפט שאני חייב לרוץ, או בית הדין, אני בהתלבטות למה להקדיש את השעה, שעתיים הקרובות, אני חושב שזה לא טוב. זה כאב ראש, זה לא טוב גם לבריאות, אבל קשה לי לצאת מהטקסיות הזאת. כך שכשאתה אמרת מקודם, מה קודם למה אצלי, כולם קודמים לכולם, ואני חי עם זה בשלום.
מה יש יותר בעולם בזוגיות? רוע או טוב לב?
יש לי פרק על אמת ושקר בספר על החרוזים, ובכלל זו שאלה מעניינת, האם מותר לשנות מפני השלום? זה מושג חזלי. וחזל אמרו, לפעמים מותר לשקר, הם לא השתמשו במילה לשקר.
לא לדבר אמת צרופה.
לא את כל האמת, ואפילו קצת ליפות, והביאו כמה דוגמאות שלא ניכנס אליכן עכשיו, אבל המטרה היא למען שלום בית בעיקר. וזה בעיניי דבר נפלא. לצורך מטרה נעלה, כמו שלום בית וקשר טוב עם הילדים, מותר לפעמים לשנות מן האמת. וזה, בתשובה לשאלתך, מה יש יותר בעולם? רוע או טוב? התשובה האמיתית שלי היא, לא אופטימית, לצערי. יש המון רע, אולי לא יותר. אבל אני רוצה לומר שיש טוב, יש חסד, יש אחווה, יש אכפתיות. אגב, הם מתגלים בזוגיות טובה. כל התכונות הנפלאות הללו. בעמנו יש המון מהמידות הללו. אתה יודע, במסורת שלנו זה מאברהם אבינו, שהיה מכניס אורחים ועוד ועוד ועוד, וכל האבות במדרשים. אני מאמין שבתוכו של כל אדם, הגרעין האמיתי, הקשה, זה גרעין של אכפתיות ושל טוב, והוא יכול לנצח.
עורך דין בני דון יחיה, תבורך משמיים, נעמת, היה כיף. תמשיך להצליח.
לא נעמתי באלף, כי אני אוהב
תשובות
קצרות.
נעמת ונעמת, גם וגם.
וגם נעמתי בהי? לא.
לא.
זה בבתי המשפט, כן. תראה איזו עברית נפלאה, מילה אחת, שלוש אותיות שונות, אותו...
נכון?
כן.
תודה למפיקה ולעורכת לי צדוק. תוכלו להזין לפרקים נוספים באתר כאן ובשאר יישומני ההסקטים. תודה שהזנתם. יום טוב.